בחורים ובחורות רבים פונים בשאלות ביחס להכנה במפגשים, הכנה לקראת חיי הנישואין, כיצד מחליטים על בחירת בן זוג, מה עושים במפגשים, שאלות רבות שצפות ועולות בנושא הזה שהכל לקראת נישואין. אחד הדברים שצריך לזכור ולדעת, המפגשים לא נועדו לבילויים משותפים. המפגשים נועדו כדי לעורר אותנו, להביא אותנו למצב שבו נוכל להחליט האם להינשא או לא להינשא. לפעמים מתוך מבוכה הם הופכים לבילויים, ולכן אני רואה לנכון לציין את הנקודה הזאת שזה לא בא כדי לבלות יחדיו. ברור ש לא צריך כל רגע ורגע להקדיש לשם לנושא, אבל חייבים לברר מה המטרה, להציב את המטרה לפני המפגשים בכלל, ואפילו הייתי אומר לפני כל מפגש ומפגש כמטרה בפני עצמה. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג במפגש הזה, המטרות בכלל הייתי מגדיר אותן כשתיים, מטרות רחבות מאוד, כמובן נחלקות למטרות משנה, אבל שתי מטרות עיקריות. המטרה הראשונית היא להכיר את בן הזוג. להכיר את בן הזוג המשמעות היא להציב מספר תכונות, יכולות, סדרי התנהגות, תגובות, כדי לבחון מיהו בן הזוג או בת הזוג העומדים לפניי. זה נכון לגבי בנים וגם לגבי בנות. בסך הכל הקריטריונים די שווים בנושא הזה, שהוא הכרת בן הזוג ותכונותיו. קל לנו להכיר בחור או בחורה, נפגשים, קל לנו להכיר את הצד החיצוני, לא תמיד אנחנו יכולים לעמוד על הצד הפנימי יותר. וזה החלק הראשון שאותו אנחנו צריכים לברר. החלק השני זהו מעגל נוסף. גם לאחר שמתברר לנו שהבחור או הבחורה, בן הזוג או בת הזוג, אכן עומדים בקריטריונים שקבענו לעצמנו, עדיין צריך לברר האם הם מתאימים לנו, האם הבחורה הפלונית מתאימה לי, האם הבחור הפלוני מתאים לי. זוהי השאלה השנייה הנשאלת, ואותה צריך לבחון באופן אחר. החלק הראשון, כמובן הפגישות הראשונות נותנות היכרות כללית, אבל מהפגישה השלישית או הרביעית, בהחלט צריך כבר לעמוד על הדברים כדי לנסות ולהתקדם בכל מפגש ומפגש לקראת מגמה. כפי שאמרתי, המגמה הראשונה היא ברור היכרות עם בן הזוג. ההיכרות הולכת לפי כוחות ותכונות. כל אחד מאיתנו מעוניין בבן זוג חכם. כמה חכם? זאת שאלה פרטית, אינדיבידואלית. כל אחד מגדיר את בן הזוג כחכם באופן מסוים. כל אחד מגדיר לעצמו את בן הזוג כבעל מידות טובות באופן מסוים. כירא שמיים באופן מסוים. וכך אנחנו צריכים בעצם לכתוב לפנינו את רשימת התכונות שאותם היינו מצפים לפגוש בבן זוגנו. יראת שמיים, מידות טובות, שכל ישר, אחריות, מסירות, עקביות, עמידה בדברים, עמידה בדיבור, שזה ישרות, שמחה. כל אחד מאיתנו צריך שמחה בגבולות מסוימים. כמה שמחה שמח בן הזוג? חברתיות, האם בן הזוג שלנו הוא בחור או בחורה חברתיים, איך הוא מתנהג עם החברים, החברות שלו, שלה. וכמובן רצינות, כל הנושאים האלה אפשר לא להתבייש, לכתוב אותם על דף לפנינו, לסרטט את הנושאים האלה, ובמפגשים לעבור פשוט נקודה נקודה, כמובן לא צריך לידע את בן הזוג. דרך אגב, יכול להיות שבן הזוג יבוא גם הוא עם רשימה דומה. אז כל אחד מסתתר עם הרשימה שלו בכיס, אבל שניהם בעצם בוחנים אחד את השני. זה המעגל הראשון. אם המעגל הראשון עבר לסביעות רצוננו, וגילינו שאכן יש מקום לתקשורת טובה, כאן מגיע המעגל השני. איך בן הזוג או בת הזוג מתחברים איתי? איך בן הזוג מתחבר עם הבחורה שיושבת לפניו, ואיך הבחורה מתחברת עם בן הזוג שיושב לפניה. זה, כפי שאמרתי, מעגל נוסף, כאשר מערכת יחסים טובה בין בני זוג, היא צריכה לשמש נר לרגלינו בבחינת הקשר הזה. זה שאנחנו מחייכים אחד אל השני, מרגישים טוב אחד עם השני, יש זוויות שונות של התחברות בין שני בני אדם. למשל, יש התחברות שנקראת ידידות. מה המשמעות של התחברות של ידידות? שני אנשים שהם יכולים להיות ידידים נהדרים, לפעמים זה גם כולל בחור ובחורה, לא מומלץ, אבל אפשר ליצור קשרי ידידות. אבל הקשרים האלה אינם קשרי נישואין בריאים. מפני שקשרי ידידות, אם היינו מסמנים אותם מבחינת גובה, הם היו מעמידים בפנינו שני קווים באותו גובה, הקו האחד של בן הזוג, הקו השני של בת הזוג, והוא למשל מתאים להוויית ויצירת העולם, שבה התורה מציגה את לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח זאת. המאמר המעמיד את האישה אל מול האיש, והשמות הם זהים ודומים, זה המעמד שנותן להם בעצם את אותו קו, אותו מפלס, גם האיש וגם האישה בנויים על אותו מפלס. זו ידידות. אבל מהר מאוד במעשה בראשית אנחנו רואים שהידידות מתחלפת. לאן היא מתחלפת? היא מתחלפת על פי, לאחר שהאדם ואשתו חוטאים, אדם וחווה חוטאים, האישה מתקללת, ומה נאמר לה? ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. זה למשל מעמיד במצב אחר את סוג הידידות שבין איש לבין אשתו. ודאי שהם חייבים להישאר ידידים, אבל לא רק ידידים. יש כאן בוודאי מישהו מוביל, קו מוביל, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, הנהגת בית של בעל. הבחורה צריכה לבדוק האם הבחור הזה ינהיג את ביתי, את ביתנו, כפי שהייתי רוצה שינהיג אותו. האם אני יכולה לסמוך עליו? האם הוא יכול לשמש לי משענת? רק כדוגמה, אמר לי בחור, ששאלה אותה הבחורה, התייצא איתו האם לנהוג כך או כך. הוא חשב לרגע, אמר לה, תעשי מה שאת רוצה. אמרתי לו, אם בשביל זה, אישה לא מתחתנת כדי שבעלה יגיד לה, תעשי מה שאת רוצה. את זאת היא יודעת גם לפני החתונה. לא בשביל זה היא מתחתנת. ודאי שהיא מתחתנת לא רק כדי שיגיד לה מה לעשות, אבל כדי שינהיג אותה. היא אומר לה, יאיר לה צדדים לכאן, צדדים לכאן, ומתוך הצדדים תואר הסוגיה, תואר הדילמה, וכך יקל עליו ועליה לבוא לידי החלטה. הבעל מצידו צריך לבחון. היה בחור שגם כן פנה אליי בשאלה, ואמר לי שהוא מרגיש שהוא פוחד מהבחורה שהוא נפגש איתה. שאלתי אותו, מה אתה פוחד? היא תקה אותך? אמר לי, לא, היא לא תקה אותי, אבל היא ממש כזאת תלמידת חכמה, שאני מרגיש שאני לא מוערך על ידה. אמרתי לו שיבחן את זה מקרוב, יבחן היטב, ברוך השם בחן והתחתנו לחיים ולשלום. אבל זו נקודת מבחן שהבעל צריך להרגיש את עצמו, או הבחור צריך להרגיש את עצמו, מוביל בקשר שבינו לבינה. מוביל בדילמות, מוביל בפתרון בעיות, מוביל בתורה, מוביל בחוכמה, מוביל ביראה, מוביל בכמה וכמה תחומים. זה למשל התחום השני שאותו בהחלט צריך לבחון. כמובן, בתחום הזה יש גם את הנעימות, האם נעים לי בחברתה, האם נעים לי בחברתו של הבחור שאני נפגשת איתו, האם נעים לי לשמוע את קולו, את הבחורה שאמרה לי שבחור נהדר, אבל הקול שלו לא ערב לה. אמרתי לה שתבדוק את זה עוד שני מפגשים, היא חזרה אליי שוב, אמרתי לה, חידלי, אם את מרגישה שאת לא יכולה לשאת את הקול שלו, הקול שלו לא נעים לך לשמוע אותו, זאת אומרת שזה לא השידוך שלך. זה הקול שייך למעגל שמחבר בין שניהם. אם כן, אם נבחן כראוי את שני המעגלים האלה, אני מאמין שזה בסיס להחלטות טובות, להחלטות ישרות ואמיתיות, שתהוונה בסיס לחיי נישואים טובים ושלמים.